אין עוד דבר, איזשהו עניין בכל ההיקף של התורה, המצוות, אין עוד דבר שרבותינו מצאו לו רמזים בכמות עצומה, בכמות בלתי אפשרית, עשרות רמזים. חודש אלול נרמז בתורה, בנביאים, בכתובים, על ידי רבותינו הראשונים, רבותינו גדולי האחרונים. במה זכה חודש אלול לכל כך הרבה רמזים? מה הסיבה? הוא נרמז מכל מקום בתורה, מכל פינה, מכל צד. מפה, מוצאים מיני הראשונים עצמם, מדובר פה על בראשונים זה נמצא בעבוד רהם, בטור על התורה, ובאחרונים זה נמצא באריזה, זה נמצא בשלה, זה נמצא במגלי עמוקות. רמזים בהמון, המוני רמזים. מה העניין בזה? למה צריך כל כך הרבה לרמוז? ולמה? לשם מה? ורמזים מהמוני צדדים. הרמזים הידועים שהם מובאים, אפשר ללקט מי שישתדל בדבר, אז הוא יוכל ללקט למעלה מ-20 רמזים שמובאים בספרים שהם לשם מה כל הרמזים האלה? יש גם רמזים מאוד מוזרים, מאוד כאילו. לדוגמה, אנחנו נחזור לזה בהמשך. לדוגמה, הרמז שכתוב בעבוד רהם. הרמז זה הרמז המשונה ביותר. ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב נאום השם. זה פסוק בישעיהו, אנחנו אומרים אותו כל יום. אז הוא מוצא שם רמז לחודש אלול, המילה גואל ולשווה פשע. סוף המילה גואל ותחילת המילה ולשווה פשע זה אלול. הנה רמז לאלול. מה התוכן? מה זה מלמד אותנו? לשם מה מלקטים כל כך הרבה רמזים? לשם מה זה נחוץ? מה זה מוסיף? ומה בעצם, באמת מה העניין בזה? אז ככה, יש עוד דבר אחד בתורה שהתורה צפתה, והרי מקלט יש שלושה הרי מקלט בארץ ישראל, שלושה בעבר הירדן, לעתיד לבוא מוסיפים עוד שלושה. ילדים לומדים את זה מפסוק שבכל פרשת דרכים שדרך אחת מובילה בכיוון לעיר המקלט, לאחת מערי המקלט, ודרך אחת מובילה לכיוון אחר, אז צריך בכל פרשת דרכים, בכל הארץ, בכל פרשת דרכים צריך להיות כתוב על הדרך שמובילה לכיוון של המקלט, של עיר המקלט, צריך להיות כתוב מקלט. מקלט, מקלט. לומדים את זה מתכין לך הדרך. תכין לך הדרך. תכין לך הדרך, זה הכוונה, כן. להכין את הדרך, וחלק מההכנה הזאת זה לגלות. לגלות. הדרך היא לשם. אז בכל מקום שבן אדם נמצא בארץ, כך צריך. מדובר פה כמה רוצחים בשגגה כבר יש. יש בכל אופן. לאותם רוצחים בשגגה דואגים שכל הארץ תהיה מלאה בשילוט, הכוונה מתאימה. שביל, בפרשת דרכים, שביל אחד שהוא מוביל לכיוון, וגם במרחק, אבל לכיוון עיר מקלט. אז השביל הזה צריך להיות מסומן, זה למקלט. מקלט, מקלט, כתוב על פרשת דרכים, על כל פרשת דרכים שתהיה. זאת אומרת, התורה צפתה שהדבר הזה, הדבר הזה, זה דבר שצריך להיות ידוע מכל מקום, בכל מקום שנמצאים. צריכים לדעת את הכיוון איך להגיע למקלט. מהי הדרך לאותו מקלט? עכשיו, מכיוון אחד הרמזים, זה הרמז שכתוב בארי, אחד הרמזים על אלול, זה מהפסוק בפרשת משפטים, כתוב, ואשר לא צדע, והאלוקים אינה לידו ושמתי לך מקום. אינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות אלול. אינה לידו ושמתי לך. מקום אשר ינוס שם. אנחנו לומדים מכאן שאחד הרמזים, רמז מרכזי, רמז שהאריז"ל בחר להזכיר אותו. הוא מדבר על הפסוק. בפרשת משפטים. אז בפרשה, לא כשהוא מדבר על אלול, כשהוא מדבר על הפרשה, אז הוא אומר, שם הפסוק הזה רומז לחודש אלול. זאת אומרת שחודש אלול נתפס, צריך להיות נתפס אצלנו, כמשהו שהוא דומה לעיר מקלט. זה מקום לנוס לשם, מקום לברוח לשם, מקום לנוס שם הרוצח, כמו שכתוב בפסוק. אם זאת עיר מקלט, אז בכל מקום, מכל מקום שנמצאים, בכל מקום שאנחנו נמצאים, אז צריכים שילוט. הפרשה הזאת רומזת לאלול, הכוונה מהפרשה הזאת אתה תגיע, זאת הדרך. יש כאן דרך לעיר מקלט. גם בפרשה הזאת, גם בפרשה הזאת, בכל פרשה שהדבר נוגע, אז בכל פרשה יש שילוט. זה הכיוון. זאת אומרת, הריבוי העצום של הרמזים זה פשוט קיום דין של תכין לך הדרך. כך באופן כזה, כביכול, בורא העולם מכין דרך מילוט, דרך מילוט. הרע שנמצא בעולם כנגדו, כביכול, ברא בורא העולם דרך מילוט, דרך בריחה. יש אפשרות לברוח. רבותינו הראשונים מדברים על תשובה כמילות. רבינו יונה, כשהוא מתחיל את הספר, ספר שערי תשובה, המילים הראשונות: מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם רועיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך תחת מעשיהם ולנוס מפח פשעיהם. לנוס, לברוח מפח פשעיהם. המשל שרבינו יונה משתמש מיד בסעיף ב' לפי הסעיפים של הספר: ודע כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, כי הוא יודע כי יצא קצף עליו ויש לו מנוס לנוס שם, והמנוס הוא התשובה, שוב מנוס. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה על העניין הזה משל לכת של ליסטים שחבשם המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת, פרצו ויעבורו, ונשאר אחד מהם בא שר בית הסוהר וראה מחתרת חתורה, והאיש ההוא עודנו עצור, ויח אותו במתהו, אמר לו: קשה יום, הלא המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מהרת עם הלט על נפשך. זה נראה על פניו, זה נראה ממשל מאוד לא מוצלח. האדם הזה היה אדם אגון. הוא היה אדם אגון, היה שומר חוק. הוא היה שומר חוק. הוא עוד מכה אותו, ולקחו את זה כמשל על תשובה. זה צריך להיות משל על תשובה. התשובה, הביאור: כששר בית הסוהר מכה אותו במתהו, הוא לא סתם מכה אותו, הוא מכה אותו בזה שהוא לא ברח מבית הסוהר, אז הוא החריב לו את בית הסוהר בכלל. פירוש הדבר שזה לא בית סוהר, מבית סוהר בורחים כשיש אפשרות. כשיש אפשרות לברוח, בורחים מבית סוהר. אם לא בורחים, סימן שזה לא בית סוהר. שר בית הסוהר מכה אותו במתהו, אתה החרבת לי את בית הסוהר. מלמדים אותנו כאן, חטא זה דבר שבהכרח, בטבע הדברים, מזה צריכים לברוח, לנוס, לברוח. הדין של הרי מקלט. הדין של הרי מקלט: יש גואל דם, ואותו גואל דם מותר לו להרוג. זאת אומרת, אותו רוצח ושוגג שגואל הדם רודף אחריו, אז הוא במידה מסוימת הותר דמו. אף אחד אסור לו כמובן להרוג אותו, אבל גואל אדם יכול להרוג אותו, והוא לא ייתן על זה את הדין. כל אדם בדרך הטבע, כל אדם מוגן, אי אפשר לפגוע בו, כי מי שיפגע בו ייתן את הדין. אז האדם מוגן על ידי חוק, על ידי סדר, על ידי מערכת של מלכות. האדם מוגן, אף אחד לא יהיה, אף אחד לא יסתכן לעשות מעשה שנותנים עליו את הדין, ודין קשה. אדם שנמצא במצב שהדין, החוק, לא מגן עליו, האדם הזה אין לו מקום בעולם. אין לו מקום בעולם. קין כבר אמר, גירשת אותי היום מעל פני האדמה, והיה כל מוצאי יהרגני. אני מופקר, אני מופקר, אני אפקר. אני לא יכול לשהות בשום מקום. כל מקום הוא מקום סכנה בשבילי. אני לא יכול להיות לא פה ולא פה ולא פה ולא בשום מקום. לכן אני חייב לברוח, לברוח, תמיד לברוח. לא לשהות, כל שהייה היא סכנת נפשות. בפסוק כתוב שקין ישב בסוף בארץ נוד, קדמת עדן. זאת הייתה העיר המקלט הראשונה. רש"י מביא, חז"ל מדברים על זה, גם הגמרא מדברת על זה, קדמת עדן, הצד המזרחי קולט. אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, צד מזרח קולט. אבל כשאדם נמצא במצב כזה, אז הוא נמצא במצב של בריחה, של מנוס. הוא בורח, הוא לא יכול לשהות בשום מקום, כי דמו מותר, דמו מותר. זה הדבר שאדם חייב לחוש. כך בן אדם צריך להרגיש. חטא צריך להביא אדם להרגשה שהוא נמצא במקום שאי אפשר לשחות בו. ההרגשה צריכה להיות שאני במקום שאין לי אפשרות להיות. וכמובן, מי שלא בורח, מי שלא בורח, פירוש שטוב לו כך, הדבר הזה הוא, זה לא מהווה בשבילו בצוער. זה לא מהווה בשביל המקום בלתי אפשרי. ראשון הרמב״ם בפירוש המשניות בראש השנה, על המשנה העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה. זה משנה בפרק רביעי. ואמרו, ובשעת ההלל, לפי שלא היו קוראים הלל, לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים. ראש השנה ויום הכיפורים הם מועדות. אלה ימי מועד, ולא קוראים בהם הלל. למה? לפי שהם, כך אומר הרמב"ם, לא היו קוראים הלל, לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים, לפי שהם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורה מהשם. ומברח ומנוס אליו. אלה ימים שצריכים לברוח ולנוס אליו. לברוח ולנוס. זה לא זמן שבן אדם הוא שרוי, נמצא בשמחה, הוא יכול כאילו לומר הלל. בורח, בורח, נס. אין לו, זה לא מצב לומר בו הלל. זאת אומרת, אנחנו שומעים פה הגדרה שהיא הגדרה חדשה. הימים האלה הם ימי מברח ומנוס. אלה ימים שצריכים. אדם צריך, בימים האלה אדם צריך לברוח ולנוס. צריך לתפוס, צריך להבין. שמנו את עצמנו במקום שהוא לא מקום, מקום שאי אפשר לחיות, מקום שהוא בצוהר, מקום שאי אפשר לחיות. כך שמנו את עצמנו, ומזה אנחנו חייבים לברוח. בצוהר לעולם לא נפתח בצורה מסודרת. זה מקום שבי, זה מקום לחץ, זה מקום לא מקום. משם צריך רק לברוח. מי שאין לו את ההרגשה הזאת, כנראה זאת הרגשה עיקרית. להתחבר לימים האלה צריכים אך ורק עם ההרגשה חייבים לברוח, חייבים לברוח, אין לנו, אין אפשרות לשעות פה. שרק צריך להבין, זאת נקודת חידוש, זאת נקודה שהיא זאת לא התפיסה הפשוטה, זאת לא התפיסה ההתחלתית. אבל כשבודקים בלשונות רבותינו, בלשונות הראשונים, אז אנחנו מוצאים שהם חוזרים על הביטוי הזה חזור וחזור עוד ועוד. לברוח, לנוס. מדוע לא מהרת הימלט על נפשך קשי יום? הלא המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מהרת להימלט על נפשך? צריך לנסות לעמוד, לברר, לברר לעצמנו מהי הנקודה שאליה אנחנו צריכים לברוח, לאן אנחנו בורחים, לאן, לאן בורחים. הלשון, כמו שקראנו ברמב"ם, המברח והמנוס הוא אליו. אליו. מהי הנקודה? ואנחנו צריכים, את הנקודה הזאת אנחנו צריכים למצוא כאן, בחודש הזה. בחודש אלול. משום כך, כמו שאמרנו, הדבר היחידי שמצאנו שבדיני התורה צריכים להיות הכוונות אליו מכל הכיוונים האפשריים. מהי הנקודה הזאת? מהי הנקודה שאליה אנחנו צריכים לברוח? אליה אנחנו צריכים לנוס? אני רואה. אחד הרמזים בפרשת ניצבים בבעל הטורים, בפרשת ניצבים, הוא מביא רמז מהפרק שאנחנו אומרים בימי אלול, בימים הנוראים, כל משך הימים הנוראים. אנחנו אומרים וחוזרים ואומרים את הפרק, פרק חף זין בתהילים, בפרק ההוא כתוב דוד המלך מתפלל, אל תתנני בנפש צרי, אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס. הפירוש קמו בי זה הכוונה, כמו שהרבה פעמים מוצאים בכתובים, גם בספר תהילים, רבים קמים עליי. קמו בי זה הכוונה שהם קמים, זה הכוונה הם בכיוון לנצח, הם בכיוון להתגבר עליי, הם קמים עליי. הם לא נופלים מפניי, אלא הם קמים עליי. קמים עליי פירוש שכשזה קם, כמובן, כשזה קם, אז הכוונה היא שהצד שכנגדו נופל. כי קמו בי ידי שקר ויפה החמאס. הם קמו בי ואני לא מחזיק מעמד בפניהם. אני נופל בפניהם. קמו בי עדי שקר. והוא מתפלל, אל תתנני בנפש צרי. אל תתנני, אל תמסור אותי בידיהם. כי הם קמו בי והם ינצחו אותי. ההמשך, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אומר רש"י, גם רש"י, גם הרד"ק, המפרשים כולם, לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. זאת אומרת, אם לא שהייתי מאמין, מאמין זה הכוונה, מאמין, האמנתי זה בלב שלם, באמונה שלמה. אם לא שהאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אז הם היו מחלים אותי. אבל העובדה שהאמנתי היא זאת שעמדה, שהם לא ניצחו אותי. שלא, כן, שכביכול בורא העולם לא נתן אותי בנפש צרי. אל תתנני בנפש צרי. העובדה שיכולתי לעמוד בפניהם זה בגלל שהאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. אומר שם הטור, לולי אותיות אלול. שוב, עוד רמז לאלול. לולי, שקוראים משמאל לימין, קוראים אלול. לולי האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. הפירוש המילולי זה אם לא הייתי מאמין, לולי שהאמנתי, ראיתי ניתן בידיהם, נמסר בידיהם, מנוצח לפניהם, נופל לפניהם. אבל כאן יש רמז לאלול. אלול היא הסיבה שהאמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. לולי, כאילו כתוב כאן, בגלל אלול האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. את הכוח הזה, את הכוח למקום שמתגברים עלינו וזה נראה שאנחנו עומדים ליפול לפניהם. וכשאנחנו עומדים ליפול לפניהם, אנחנו על סף אבדון, על סף נפילה, על סף קריסה גמורה. הדבר שעוזר, הדבר שמקים אותנו, הדבר שמאפשר לנו לשרוד, להישאר, לא ליפול, זה אותו האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. רש"י מביא האמנתי, אם לא שהאמנתי בקדוש ברוך הוא, כבר קמו בי אותם עדי שקר וקילוני. לולי, נקוד עליו. יש נקודות על המילה לולי. למדרש שדרשו רבותינו, יודע אני שאתה נותן שכר לצדיקים לעולם הבא, אבל איני יודע אם יש לי חלק עמהם אם לאו. אני אישית, אני לא יודע אם יש לי חלק עם ההם עם לה. זאת אומרת, יש כאן לולי, והניקוד, כמו כל ניקוד, הניקוד מגביל. לולי האמנתי לראות. זאת אומרת, יש לי כאן צד פיקפוק. אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני לא... לדעת, אני לא יודע. אני לא יודע אם יש לי חלק עם ההם. מה שיש לי כן זה האמנתי. האמנתי. אני בפירוש, אני לא יודע אם זה מגיע לי, אני לא יודע אם... אני לא יודע. אבל אני מאמין. זה המכוון. על הנקודה הזאת, את הנקודה הזאת אני רוצה קצת להבהיר, ואנחנו היום, הדבר הזה נוגע לנו יותר מכל דבר אחר, מכל צד אפשרי, ממש מכל צד. קמו בנו גם עדי שקר וגם יפיח חמאס, מפיחי כזבים, מפיחי חמאס. גם עדי שקר וגם יפיח חמאס וגם קמו בי. וזה מכל צד, מכל צד, מכל המערכות כולם. המצב כמו שהוא הוא מצב בלתי אפשרי. המצב כמו שהוא, אם יש מישהו בר דעת, המצב מייאש מכל בחינה אפשרית. המצב באמת מייאש מכל הבחינות כולם. כמה אפשר להחזיק מעמד כנגד ריבוי עצום כזה, ריבוי עצום וכל כך הרבה. אנחנו קומץ קטן, עלוב. כנגד כוחות שהם, כל מי שסומך רק על הכוח, זה כבר מבין כל בר דעת, כן. מי שסומך רק על הכוח הוא שותה גמור, כי זה ייגמר, זה לא. הפרופורציות הולכות ומתכווצות. והכמות, כמו שידוע, כן, העולם הרי מכיר בזה ויודע את זה, שהכמות הופכת לאיכות בריבוי, במצבים מסוימים. המצב שאנחנו נמצאים בו, אז הכמויות הן כבר איכות. וכל מה שאפשר לעשות זה נניח, במקרה המוצלח ביותר והטוב ביותר, לא ניכנס. במקרים המוצלחים ביותר אנחנו יכולים לדחות את הסוף בעוד כמה חודשים, זה הכל. אבל זה הולך ומתקדם, זה הולך ומתקדם, זה צעד אחרי צעד, וזה רק מתקדם. המצב, נגיד, נקרא לזה אובייקטיבי, הוא נורא והיום. נורא והיום זאת לא המילה הנכונה. המילה היותר נכונה הוא בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. וזה מכל הבחינות. כל המעגלים, כל המעגלים נסגרים. נסגרים, והם נסגרים עלינו. הדבר היחידי שנשאר לנו זה לפנות כביכול לבורא העולם ולהגיד לו, אל תתנני בנפש צרי. כמו שכתוב בכל הפרק, אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדך, עזרתי היית, אל תתשייני ואל תעזבני אלוקי אישי, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספנו. אין מי שיאסוף אותנו אליו. כאן, במקרה הזה, מה שצריך לעשות, הדבר היחידי, וזה המשך הפסוק, זה המשך הפרק, לולי האמנתי, האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. כשנקוד על הלולי, פירוש הדבר, אני רק האמנתי, האמנתי. אני לא יודע את זה, יש דברים שהייתי יכול לדעת, דברים ברורים, הייתי יכול לדעת, אבל אני לא יודע. לדעת אני לא יודע. ייתכן בהחלט שזה לא מגיע לי. ייתכן בהחלט שאולי, אולי, מה אנחנו יודעים בחשבונות שמיים? אולי מגיע לנו לא לשרוד. אולי, מי יודע? גדולים וטובים מאיתנו. כן. בלי להזכיר, אבל גדולים וטובים מאיתנו לא שרדו. גדולים וטובים מאיתנו בכל דבר אפשרי לא שרדו. אנחנו לא יודעים כלום, לא יודעים שום דבר, אין לנו מושג. הלולי נקוד, הוא לא ברור. אבל האמנתי לא מנוקד. האמנתי זאת אמונה שלמה. האמנתי, האמנתי. כבר חזרנו פה הרבה פעמים. אני חוזר על זה. בכל פעם, וצריך תמיד לזכור את זה מחדש. הגמרא אומרת, כל שלא אמר, הגמרא בברכות, בדף י' ב', כתוב בגמרא, כל שלא אמר אמת ויציב שחרית, ואמת ואמונה בערבית, לא יצא ידי חובתו. שנאמר להגיד בבוקר חסדך, את זה אנחנו אומרים באמת ויציב. ואמונתך בלילות. ביום הכל ברור, הכל נראה, רואים את חסדו יתברך, רואים את כל השפע שנמצא בעולם, ואנחנו רואים את ההשפעה של החסד. בלילה הכל נלקח מאיתנו, אנחנו לא רואים דבר, לא רואים כלום, לא רואים כלום. אנחנו בחושך. ואנחנו לבד. ואנחנו באמת לא רואים כלום. החובה במקרה הזה זה אמונתך בלילות. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בלילה אנחנו חייבים להאמין. חייבים להאמין. אם לא נאמין, לא נשרוד את הלילה. כשם שביום אנחנו חייבים לראות את החסד, כך בלילה אנחנו חייבים להאמין בחסד שיגיע. אנחנו יוצאים מדי חובת אמונתך בלילות על ידי שאנחנו אומרים אמת ואמונה בערבית. ואנחנו כך אומרים, אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו. אמונה, אנחנו מאמינים, ואמונה כל זאת וקיים עלינו. ומה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים בשני דברים, כי הוא השם אלוקינו ואין זולתו. ועוד אנחנו מאמינים, ואנחנו ישראל עמו. גם בזה צריך להאמין. גם את זה אנחנו לא יודעים. אנחנו באמת לא יודעים. מי יודע? האם אנחנו ראויים להיקרא ישראל עמו? כן או לא? אנחנו ראויים להיקרא ישראל עמו. אמת? ברור. ואנחנו ישראל עמו. אילו היו מנקדים את התפילה גם כמו את הפסוק, אז על ואנחנו ישראל עמו היה נקוד. אני יודע שדבר כזה קיים, אבל אני לא יודע אם זה אנחנו. אבל כמו ששם נקוד הלולי ולא נקוד ההאמנתי, ככה גם כאן, ואמונה כל זאת וקיים עלינו, על זה אין נקודות. העובדה שיש ישראל עמו, זאת עובדה ידועה, לא צריך להאמין בזה. אנחנו יודעים שישראל עמו, יש כזאת מציאות. אבל אנחנו מאמינים שזה אנחנו. מאיכן מקבלים את האמונה הזאת? איפה היא נמצאת? איך אנחנו זוכים בה? מתוך מה אנחנו זוכים באמונה הזאת? זאת אמונה, וככל אמונה, אמונה זה דבר לא מפוקפק, אמונה זה דבר בטוח, זה דבר ודאי. אני רק לא יודע את זה, אבל אני מאמין בזה, והדבר בטוח, דבר ברור לגמרי. המסקנה היא לא מתוך המערכת, לא מתוך מערכת הידיעה, אלא מתוך מערכת האמונה. אבל הוודאי הוא ודאי. שם שהוא השם אלוקינו, הוא השם אלוקינו ואין זולתו, ככה אנחנו ישראל עמו ואין זולתנו. כל מה שנאמר, כל מה שהובטח, כל מה שנתנבאו הנביאים על ישראל, מתכוון עלינו. אנחנו ישראל עמו, אנחנו. ראינו הזמן הקשה ביותר, הזמן הקשה ביותר שלנו, הזמן הקשה ביותר של כלל ישראל היה הזמן שמחטא העגל עד יום הכיפורים. הייתה תלויה ועומדת מעלינו גזירת אכלם אשמידם, כמו שכתוב מפורש בפסוק, הניחה לי ואיחר אפי בם ואכלם, הרף ממני ואשמידם. אנחנו היינו עבודים, היינו עבודים, נגמר דינינו, היינו יכולים לראות את עצמנו, לראות את עצמנו כגברא קטילא. אלו דברים מפורשים כביכול. בורא העולם מצווה על משה רבנו, מצווה עליו, אומר לו, מצווה עליו, הניחה לי, הניחה לי. משה רבינו עבר על הציווי הזה, הרף ממני. משה רבינו עבר על הציווי הזה, הוא לא הרפה, הוא לא הניח, הוא לא הרפה. זאת מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא אומר הניחה לי, ומשה רבינו לא מניח. הקדוש ברוך הוא אומר לו הרף ממני, והוא לא מרפא. בלי אותה מסירות נפש העולם כבר לא היה. לא היה עוד מצב כזה או דומה לזה איכשהו, שגזירת כליה, גזירת השמד מוחלטת מרחפת מעלינו וזהו, זהו, אין מוצא. האדם היחיד שיכול להתפלל גם הוא נצטווה הניחה לי. משה רבינו לא ירפא ולא יניח, וכך כביכול בראש חודש אלול נפתח מעיין חדש של רצון, מקור חדש של רצון, ימי רצון. נגד לגמרי, נגד כל המצב כולו. הזכרנו פה את לשון הרמב״ם, אני אקריא את זה עוד פעם. נמצא בשעס הזה? נגיד את זה בעל פה, כפי שמונח בזיכרוני. על המשנה שלו היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. כאילו בורא העולם נתפייס מחטא המרגלים, ביום הכיפורים כביכול היה פיוס מחטא העגל. יום הכיפורים נקרא יום חתונתו, שכביכול בורא העולם, אחרי שנשתברו הלוחות, בורא העולם חזר ונתן תורה לישראל. חטא העגל אמור היה לסלק מאיתנו, לסלק אותנו ממתן תורה. הלוחות נשתברו ואין, לא קיבלנו תורה. וכשלא מקבלים תורה, אז אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו חלילה, אז או שם תהי, כמו שכתוב בגמרא, שם תהי קבורתם, או אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, או שניהם יחד. אבל אין, אין. ביום הכיפורים היה פיוס, והפיוס הזה היה נגד הכל, נגד הגזרות הברורות של אכלם ואשמידם, נגד משה רבינו, את הציוויים המפורשים, הרף ממני, הניחה לי, משה רבינו לא קיים, נגד ציוויים מפורשים. אז כביכול נבקם עיין חדש של פיוס, מעיין חדש של רצון, מעיין חדש, מה שנקרא י' ג' מידות הרחמים, אלה מידות ש... כמו שכתוב בפסוק, וכמו שהגמרא מבארת, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם, וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון, וריחמתי את אשר ארחם, אף על פי שאינו כדאי. זה לא מגיע לו, זה לא מגיע לו. אבל הוא יקבל, כי מצאת חן בעיניי. אז הוא יקבל את מה שלא מגיע לו. כאן נפתח משהו חדש, משהו שהוא, זה לגמרי בלתי צפוי, זה לגמרי לא מתוך הסדר, זה לגמרי חריג, בפירוש לא מסדר העולם. דבר חדש, כאן נמצא המקור. אני אצטט את לשון הרמב״ם, אני לא יכול להקריא כי זה פשוט בשעס הזה לא יתפיסו את זה. אז אני אצטט מהזיכרון. ב-15 באב אז נתבטלה הגזרה של מתי מדבר, פסקה מהם הגזרה. יישר כוח. בחרו יום 15 באב, לפי שבו נסתלקה המגיפה ממתי מדבר. כי המוות היה הרבה בכל תת באב, ובשנה האחרונה נסתלקה הגזרה. והמתינו עד חצי החודש. ואז, אלה הם המילים שהרמב״ם, כך הוא בחר לנסח את זה. ואז בטחו בנפשם והאמינו בעצמם והרגישו בו רצון הבורא והשבת אפו וסילוק חמתו מהם. ולפיכך עשו אותו משם והלאה יום משתה וששון. מה שקרה ב-15 באב זה לא שפסקו מתי מדבר. מתוך, על ידי שפסקו מתי מדבר, אז קרה מה שקרה וחזרנו להאמין בעצמנו. חזרנו להאמין בעצמנו, בטחו בנפשם והאמינו בעצמם, והרגישו בו רצון הבורא וסילוק אפו והשבת חמתו מהם. זאת האמונה שאנחנו קוראים לה ואנחנו ישראל עמו. זאת האמונה שאנחנו חייבים להאמין. את זה הנחילו לנו, ובזה, את האמונה הזאת אנחנו חייבים לחוש. האמונה הזאת נולדה בחודש אלול. היא נולדה בחודש אלול, בזמן שכביכול בורא העולם אמר למשה רבינו לעלות להר, להביא לוחות, ומשה רבינו כל משך ה-40 יום האחרונים לא הפסיק להתפלל, לא הפסיק לעבור על הציווי של הניחה לי. הוא לא הפסיק להתפלל. וזה עבר. מה שנתגלה כאן, נתגלה כאן דבר לתאר לעצמנו, נשתמש במשל גס, לתאר לעצמנו פושע שנרדף על ידי החוק. פושע שנרדף על ידי החוק. הוא רץ, לאן הוא הולך להתחבא? לאן הוא בורח? הוא רואה מרחוק את המלך, אז הוא רץ ומתנפל לפניו, מוסר את עצמו בידיו ואומר, כל אלה מבצעים את החוק, אתה אדוני המלך מעל החוק, אתה היחידי שיכול לעזור לי, אתה קובע את החוק. כל אלה עושים את החוק כמו שהוא כתוב, מהם אין לי תקווה. התקווה היחידה שלי זה אתה. אתה עומד מעל לחוק. אתה היחידי שיכול להציל אותי. זה הסיכוי היחיד. זאת האפשרות היחידה. אצל המלך הסיכוי אפסי, כמעט. יכול להיות שהדבר יעורר, יפתח את ליבו באיזה אופן שהוא. אצל של בורא העולם, שהוא מעל לחוק, וכל החוקים כולם לא חלים. כביכול בורא העולם גילה את ההנהגה שנקראת וחנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו הגון ואינו כדאי, לא מגיע לו. אבל ההנהגה הזאת נתגלתה בחודש אלול. בפועל היא נתגלתה ביום הכיפורים. אבל מכוח ההנהגה הזאת, משה רבינו עלה על ההר עם לוחות כדי לקבל את הלוחות השניים. מהבחינה החוקית, מהבחינה המסודרת, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. האמונה הזאת שכביכול בורא העולם יש אפשרות, קיימת אפשרות, ואנחנו בטוחים שהאפשרות הזאת תפעל. יש אפשרות, שההנהגה תהיה הנהגה שהיא מעבר לכל החוקים כולה, לגמרי לגמרי לפנים משורת הדין. אנחנו ישראל עמו, אנחנו עמו, אנחנו צאן מרעיתו, אנחנו בניו. אהבה מקלקלת את השורה. כך אנחנו יכולים לצאת משורת הדין, רק בכוח אהבה שמקלקלת את השורה. שורת הדין לא קיימת כשהאהבה נמצאת. זה הרמז הראשון שכל הפוסקים מביאים. הרמז הראשון של אלול, אני לדודי ודודי לי. זה המקלט, לשם צריך לברוח. לברוח צריך לברוח אל אותו מלך, אותו מלך שהוא היחידי שכל החוקים כפופים אליו, והוא לא כפוף לשום חוק. זאת אותה הנהגה גבוהה מעבר לכל שורת הדין. אבל שורת הדין קיימת, רק אהבה מקלקלת את השורה. זה המקלט, זה מקום המנוס. אין שום מהלך מסודר לשם, רק לברוח, לברוח, לנוס. ונח אל אחת הערים האל וחי. את זה התורה רומזת לנו מכל הכיוונים האפשריים. לשם תברחו, לשם תברחו, זאת עיר המקלט, אלול. אלול זה הזמן של חידוש הקשר, זה הזמן של הגילוי של העומק של אותה אהבה שמקלקלת את השורה. מבטלת את שורת הדין. אם היינו באמת תופסים עד כמה מצבנו בלתי אפשרי, אז היינו עושים את זה. היינו מבינים שזאת האפשרות היחידה. אי אפשר להאריך יותר. המבין יבין, המתבונן יתבונן. השם יעזור לנו שנזכה לנוס ושנזכה שיתקיים בנו ונס אל אחת הערים האלה וחי.